Bien. טוב, היינו בעמוד כף, נכון? אני לא טועה, רק רגע. לא, היינו בעמוד י' ת', נכון? עמוד י' ת'. אמר החבר, סמך ג' סמך ג', נכון? עמוד י' ת', עמוד י' ת', פסקה סמך ג', כן. אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. כלומר, מה שמבדיל אותנו מהפילוסופים, זה שאצל הפילוסופים ההסתכלות על העולם מתחילה מהם, ואצלנו ההסתכלות של העולם נובעת מהעולם עצמו. כלומר, העולם עצמו מדבר אלינו, העולם עצמו אומר לנו את דבר השם, ומתוך העולם אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות. ולא הפוך. אנחנו קובעים מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים. יושב לו פילוסוף ביוון, בחדר סגור, והוא מחליט איזה גלגלים מנהיגים את העולם, מי קובע לעולם, איך העולם מופיע, איך העולם מתפתח, איך הוא צומח, והכל מכוח השכל. יש פה בעיה מובנית בזה ש... אתה מעצמך מחליט מה יהיה במציאות, ולא על פי המציאות קובע מה האמת. בסדר? זה בדיוק פעולה הפוכה לגמרי. האם זה פעולה ממה שאנחנו קוראים מלמטה למעלה, כלומר שהשכל שלי יושב וקובע אם יש משהו או אין משהו, או שהפוך, אני יודע שיש משהו, ואחרי שאני יודע אני מתחיל לפתח אותו. אמרנו שאלפי שנים, 1500 שנה בערך, אחרי הפילוסופים של יוון מגיע עמנואל קאנט ובא ואומר הדרך הזאת היא פסולה, אתה לא יכול לבוא ועל ידי השכל לקבוע מה יש ומה אין. בספר שלנו ביקורת תבונה הטהורה הוא אומר אתה לא יכול להחליט על זה שיש משהו או שאין משהו. השכל שלך יכול לבוא ולנתח משהו שכבר קיים. אחרי שאני יודע שהשולחן נמצא פה, אני מנתח בעזרת השכל עם מה הוא בנוי, איך הוא בנוי, איך הוא פועל, איך הוא עובד, מה הוא מכיל, מה הוא לא מכיל. זה המקום של השכל. אבל לבוא להגיד שיש בחוץ עכשיו שולחן או אין בחוץ שולחן, זה אני לא יכול להגיד עדות על ידי השכל, אלא רק להגיד זה מסתבר. מסתבר או לא מסתבר. הטעות של הפילוסופים של יוון הייתה שהם באו ואמרו, אני יודע בעזרת השכל מה יש בחוץ. וזה בעיה בהבנה מהו הכוח השכל. זה לא טעות בחשבון, טעות בתרגיל, אלא זה טעות מקדימה אפילו, טעות במה... איך?
זה
הסקת מסקנה מתוך... הסקת מסקנה בעזרת כוח שאין התפקיד שלו להסיק את המסקנות האלה. טעות לוגית, מה?
אבל הם לא קיבלו תורה, אז מה הם אמורים לעשות?
הם אמורים להתחבר למי שכן קיבל תורה. עכשיו, אם אנחנו מבינים נכון, הקבלה של התורה... היא לא חייב להיות עוד פעם, היא לא חייבת להיות משהו שהוא, אני אקרא את זה ככה, מסירה מעשית של תורה. מה שהרבי יהודה הלוי פה מושך כל הזמן, זה שלכל אחד יש את התורה האישית שלו. את המקום שבו הוא נפגש עם אלוהים, והמקום הזה אתה נולד איתו. זה, אנחנו קוראים לזה כוח האמונה. כלומר, זה לא משהו שאתה צריך שישהו אקט או מעשה שאתה בעקבותיו ייצור חיבור, אלא עצם ההולדה שלך, עצם הכניסה שלך לחיים פה, זה קבלה של אותו כוח.
גם הגוי?
כוח האמונה, וגם לגוי וגם לפרה. יש את הכוח האמונה הזה, וכוח האמונה הזה, אתה רק צריך ללכת לחשוף אותו. עכשיו, איך חושפים אותו? על ידי זה שאתה מתחבר לעצמך. וגם לגוי מוטל לעשות את זה, וגם על היהודים מוטל לעשות את זה. ולכל אחד יש תורה אחרת. התורה אמרנו זה לא מה שמונח בארון, אלא התורה זה מה שכתוב לך על לוח הלב. מה שמונח בארון זה תרגום מעשי, תרגום לספר של מה שכבר נמצא אצלך, מה שכבר יש לך. כתוב בגמרא, אנו בבלי הטיפשאי, שקמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם. כלומר, הם חושבים שהספר הזה זה התורה, והם לא מבינים שהתורה זה לא ספר. התורה זה החיים, חיי השם שנטועים בתוכנו, ומאחר ואנחנו לא כמו אברהם, יצחק ויעקב, שעכשיו סיימנו את ספר בראשית, שאצלם, בגלל שהם היו אנשים שמאוד מחוברים לעצמם, אז הם לא היו צריכים ספרים שיגידו להם איך לנהל את הנשמה שלהם, איך ליישם את הנשמה שלהם, כי הם היו מחוברים לנשמה. אז הם ידעו שהם קראו את הנשמה שלהם באופן טבעי, ואחר והם קראו את הנשמה שלהם באופן טבעי, אז הם ידעו שיש פסח, שיש סוכות, שיש... איך הם עשו? זה לא משנה. עשו את זה בצורה אחרת, אבל זה לא הדיון שלנו. אבל הם היו מודעים לחיבורים האלה, שאנחנו בשביל לדעת החיבורים, אנחנו צריכים לפתוח ספר ולקרוא. למה אנחנו צריכים לפתוח ספר? בגלל שאנחנו רחוקים מעצמנו. בגלל שאנחנו פחות מודעים לעצמנו. אבל ככל שהמציאות תלך ותתקדם, אנחנו נהיה יותר מודעים לעצמנו, ואז לא נצטרך ספרים. עד שהנביא אומר שכולם ידעו אותי מקטנה והגדולה, ולא יצטרכו ללמוד עוד. ככה הנביא אומר. למה? כי יש שלב מסוים שבו המסכים בינינו לבין הנשמה שלנו ירדו, ואז הכל יזרום בחופשיות.
ושם אני חוטפי נסתם מהעצמא.
כן, ככה הגמרא אומרת, על אברהם אבינו, ששני כליותיו נעשו לו יועצות, ולימדו אותו תורה. כן, לימדו אותו תורה. ואנחנו צריכים את הספר הזה שיגיד לנו, כמו ספר ביולוגיה. אתה לא יודע מה קורה לך בפנים, בלב. הספר ביולוגיה בא ממך, תשמע, אם אתה תיאשן, אתה סותם לך את הצינורות של הלב. בסדר. מה, אתה לא יודע את זה לבד? יש שלב מסוים שבו אתה כל כך שחוק, שאתה לא מרגיש כבר מה קורה לך בפנים. אתה צריך לפתוח ספר שיגיד לך מה עובר עליך בפנים. וכל זה לא עשו הפילוסופים. עם ישראל, זה מה שעושים כל הזמן. ניסיון לחשוף כמה שיותר את הנשמה, ומה הנשמה אומרת לי. עכשיו, לגבי השאלה של יהודה, אני אומר, גם אומות העולם צריכים לעשות את העבודה הזאת. על אומות העולם לא מוטל להגיע לתורה שלנו. כי התורה שלנו היא תרגום של הנשמה שלנו, ולהם יש נשמה אחרת. הם כן צריכים להגיע לנשמה שלהם. מה שקרוי השר של אותו אומה. המהות של אותה אומה, ולכל אותה אומה יש את הטבע שלה שאותה היא צריכה לחשוף. התפקיד שלנו כן לעזור להם לחשוף את זה. בגלל שאנחנו כוללים את כל אומות העולם, אז יש לנו יכולת גדולה יותר לנסות ולחבר כל עם ועם לאמת הפנימית שלו, למהות הנשמתית שלו. בסדר? היום לא הרבה עובדים על זה, ואין לנו כלים לצערי לעשות את זה, אבל אני מאמין שעם התפתחות של הגאולה, יהיה לנו יכולת להגיד לסינים, לתאילנדים, ולכל אומה ואומה, מה הייעוד שלה, מה התפקיד שלה, איך היא יוצרת חיבורים לאלוהים. והיום עדיין אין לנו את זה, נכון? לצערנו, אבל צריכים כן לפתח, כן צריכים לגדל את זה. היום אנחנו עסוקים עדיין בהתחברות לעצמנו. קודם כל נגמור את ההתחברות לעצמנו, אבל נדבר על ההתחברות שם. אז עוד פעם. הפילוסופים אין אבו בטענות, למה הועיל והם אנשים שלא קיבלו רחמה או דת בירושה? שהרי הם יוונים, ויוונו מבני יפת יושבי הצפון, ואילו החוכמה הבאה בירושה מהאדם הראשון, והוא מדגיש, זאת אומרת החוכמה המחוזקת. על ידי העניין האלוהי, מי שיש לו אי בן טיבון, ואני רואה שאלה פחד אין פה אי בן טיבון, לא כתוב חוכמה מחוזקת, אלא חוכמה מוחזקת. למה? יש הבדל עצום בין חוכמה מחוזקת לבין חוכמה מוחזקת. מה ההבדל?
מוחזקת זה על ידי מישהו אחר, לא?
יפה, על ידי השם. כלומר, מוחזקת, זה אומר, פה כשהוא מדבר על חוכמה, דרך אגב, הוא לא מדבר על חוכמה האינטלקט. צריך לבדל. כשהוא מדבר על חוכמה, הוא מדבר פה על חוכמת הנבואה. כלומר, השראה שבאה משמיים. חוכמה אינטלקטואלית זה חוכמה שמנסה להבין את מה שיש במציאות. כלומר, חוכמה שבאה מתוכי אל המציאות. אני, יש את המציאות, יש את, ואני בשכלי, כמו שאמרנו מקודם, מנסה לחקור מה יש פה בעת. מה העת אומר לי, מה הוא רוצה ממני, מה הוא מכיל, מה אפשר לעשות איתו. זה חוכמה טכנולוגית, נקרא לזה ככה. חוכמה אנושית. הוא לא יודע פה חוכמה אנושית. ולכן התרגום של אבן שמואל קצת מטעה. תכף נדבר על זה למה. הוא מדבר פה על חוכמה אלוהית. חוכמה אלוהית זה אומר שהדבר עצמו בא אליך. זה בדיוק הכיוון הפוך. אם כשאני מסתכל על העת, אני בא חוקר אותו, אז אני פונה אל העת, ומבחוץ מנסה לחקור אותו. מנסה לתאר אותו, מנסה להבין אותו, מנסה לעשות עליו ניסויים ולראות מה יש, מה הוא מכיל. החוכמה האלוהית היא פועלת בדיוק הפוך, לא מהחוץ אל הפנים, אלא פנים אל החוץ. המהות של הדבר מתגלה אליך, מופיעה אליך ואומרת לך מה לעשות עם זה. איך קוראים לזה בעברית? נבואה. כלומר, המהות של העולם, השורש של העולם, מתגלה אלינו ובא ואומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים לתפקד, מה אנחנו צריכים לחיות, ואיך אנחנו צריכים לחיות, מה אנחנו צריכים לעשות. וזה בדיוק פעולה הפוכה. לא אתה מנסה לחקור ולהתחקות אחרי המהות של המציאות, שזה שכל. זהו, לימוד תורה, זה יפה מאוד מה שאתה אומר, שלימוד תורה זה בניגוד למה שחושבים, שזה פעולה מהפנים, מהחוץ אל הפנים. אנחנו גם צריכים לעצמנו להפנים את זה כל הזמן. לימוד תורה, דיברנו על זה קצת הרבותה, זה שאלוהים שונה כנגדך. כלומר, יש פה אלוהים שמדבר איתך. הוא, כלומר, השורש של המציאות, המקור של המציאות, מי שברא את העולם, הוא עצמו מתגלה מהפנים אל החוץ. כשאתה לומד פיזיקה, ביולוגיה, זה בדיוק פעולה הפוכה. אתה בא מהחוץ, אתה מתאר את מה שיש בחוץ, ולאט לאט מנסה להבין את המהות של הדברים. היום הפיזיקה הגיעה לרמות מאוד גבוהות. הגיעה להבנה שמה שמחזיק את החומר זה אנרגיה, זה משהו רוחני. אבל לא חושבים שהחומר הוא העיקר. מבינים שמה שעומד מאחורי החומר, יש כל מיני רמות רוחניות בגבעים מסוימים. עד כדי כך שהיום הפיזיקה, מי ש... אני לא מבין בזה הרבה, אבל היה לי חבר המילואים, לומד לפיזיקה תואר שלישי, אומר, בכלל הם לא מתעסקים עם הרמות הפיזיות. הכל ברמות התיאורטיות, ברמות הרוחניות, ויש פה מצב שבו מה שאנחנו רגילים לקבל מהפנים אל החוץ, החוץ מתחיל לאט לאט להתחבר ולהשיק לעמות הפנימיות שעליהם אנחנו מדברים. עדיין לא נמצא שם כמובן, הוא עדיין נמצא בעולם של החום, אבל הוא כבר נמצא על הסף של הדברים. ומה שהוא אומר פה, הוא אומר שאנחנו, בניגוד לאנשי, איך קורא להם? יוון, בני יפת, יושבי הצפון, אנחנו, כלומר, בני שם, מה זה שם, דרך אגב? בני שם, יש שם חם ויפת. אנחנו פרשת שמות, נכון? אנחנו פרשת שמות. צריך לדבר מה זה שם. מה פירוש המילה שם?
קוראים בשם.
מה זה קוראים בשם? שם זה המהות של הדבר. המהות של הדבר. כשאני אומר שולחן, צריך להבין. הקדמה קצרה. הנפש, הנשמה, המהות של כל דבר היא עשויה מאותיות. דיברנו על זה. זה לא שאם אתה תחפור בפנים, תגיע לנשמה, אתה פתאום תגלה אותי, אות א', אות ב', אות ג'. בתוך הנשמה פנימה, זה זורם בצורה של, נקרא איזה, כוחות רוחניים. נקרא איזה אידאות, ערכים שנמצאים בתוך הנשמה, ומהם בנויה הנשמה. עכשיו, אם אתה רוצה לתרגם לעצמך את זה, אנחנו מתרגים את זה על ידי אותיות. מה זה עשוי? מה המהות של אותה נשמה? ולשון הקודש, דיברנו על זה שלשון הקודש, היא מבטאת בצורה מדויקת, מדעית, אחת לאחת, מה התכונה של אותו דבר. כלומר, המילה שולחן, שין, למד, חט ונון, מבטאת בצורה מדויקת את המהות של השולחן. אני לא יודע מה זה, אני לא מבין בזה כלום. על מקובלים זה מה שמתעסקים בזה בעיקר. אמרנו, הרב קוק כתב ספר שלם על זה. מה כל אות, איזה כוח רוחני מופיע. והשם של הדבר הוא הביטוי החיצוני של המהות. כלומר, היית רוצה להבין את המהות של האריה, תסתכל על אות א', ר', י' וה', החיבור, החיבור בין כל האותיות האלה, התרכובת, נותן לך את המהות של האריה.
רק בעברית.
רק בעברית. בלועזית, זה בדרך כלל נובע מצליל, סמנטי. הבקבוק, או כמו שאצלנו, בקבוק, בגלל שזה בק, 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 בק. אצלנו, מילים שכתובות בתורה, או מילים שהן מסמנות במדבר אמיתי, הן מבטאות בצורה מדויקת את המהות. בסדר? המילה אדם מבטאת בצורה מדויקת את המהות של מה זה אדם. המילה חיה, חית יודעי, מבטאת מה זה חיה, את התוכן הרוחני שיש בכל חיה. וככל שאתה אדם לומד ומתפתח, הוא לומד על פי המילים, על פי האותיות, להבין מה עומד מאחורי הדבר. עכשיו,
השם של הקדוש ברוך הוא שאומרים השם, זה כאילו השם זה הוא כאילו המהות של כל העולם.
יפה מאוד, כלומר, למה קוראים לשם השם? השם זה לא רק שאנחנו לא רוצים לכתוב את שם י' כו' כי אנחנו אומרים השם. בתורה יש קוראים להשם השם, נכון? השם הגדול, גבוה נורא, יש פסוקים שבהם כתוב ה' ש' מ', וככה קוראים לו. וזה יפה מה שהוא אמר, כלומר, למה קוראים לאלוהים? למה קוראים לו השם? זאת אומרת, זה לא רק כינוי שהיום אנחנו משתמשים בזה בגלל שאנחנו לא רוצים לבטא את שם י' כו' כ'. זה גם חלק מהשמות של הבורא. אחד מהשמות של הבורא זה ה' ש' מ', השם. למה? יפה מאוד, מכיוון שאם אנחנו אומרים ששם של כל דבר זה המהות שלו, אז השם זה המהות של כל העולם. המהות של כל המציאות. השורש של כל המציאות קוראים לה השם כי הוא השם, שהוא השורש של כל השמות שהולכים ונפרדים, הולכים ומתפרטים, הולכים ומופיעים. השם שלי והשם שלך והשם שלך. השם זה השורש של כל השמות. השורש של כל המהויות. אם אנחנו נצא להתקדם, יש מנהג שלפני יול הרצון האחרון בתפילה כדאי להגיד פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם שלך, מסתיים באות האחרונה של השם שלך, וכתוב למה? שמה? שאדם לא יזכור, לא ישכח את השם שלו יום הדין. מה הבעיה בזה שאדם ישכח את השם שלו יום הדין? מה הבעיה? למהות. כלומר, ברגע שאתה מחובר למהות שלך, אז אתה מגיע ליום הדין, כביכול, שבו אדם נחשף מול האמת, בצורה שלמה, בצורה מלאה. ברגע שאתה לא מחובר לשם שלך, לא מחובר למהות שלך, אתה מגיע ליום הדין עם פער בין המהות שלך לבין מה שאתה עושה. זה דבר נורא, דבר טרגי. לכן, הזיכרון הזה זה לא זיכרון איך קוראים לי. הזיכרון זה אומר, אני מתחבר לשם שלי, למהות שלי. עכשיו, החוכמה פה, שעליה הוא מדבר, זה אותיות שבאות מתוך אותה מהות, מתוך אותה נשמה של המציאות, מתוך אותו שורש של המציאות, מופיעה חוכמה אלוהית, והחוכמה הזאת היא חוכמה שמתארת לנו מה יש בפנים. אבל לא פה אני אומר, הכיוון הוא לא מהחוץ אל הפנים, אלא הפוך, מהפנים אל החוץ. זה הפוך לגמרי. דרך אגב, מה שהרב הוא עושה ברוב הספרים שלו, עושה את אותה פעולה. הוא מנסה לבאר לנו איך כל הדברים שאנחנו רגילים להתייחס להם מהחוץ אל הפנים, מהפנים אל החוץ. זה דוגמת תשובה. אנחנו רגילים שמה זה תשובה? תשובה זה אני עושה מעשים טובים. אבל כשאתה קורא את כל המקורות, אתה רואה שתשובה לא נובעת ממעשים. כתוב מה על קידושין, שאנחנו יודעים פה קידושין, נכון? אומרת, אדם נכנס, דיבר עם אישה ואמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת, למה מקודשת? הרי עכשיו הוא רשע. הוא מת במקום. לא הספיק לעשות שום מעשה טוב. למה? שמה ירהר. יראה תשובה מספיק, יראו תשובה. מקור יותר קשה, מקור יותר קשה. כתוב שאדם עבר עבירה ומתבייש בה, הוא עדיין עובר עבירה, לא כתוב עבר, סליחה, כתוב עובר עבירה. הוא עדיין עושה את החטא. תוך כדי שהוא עושה את החטא הוא מתבייש, נמחל. כלומר, התשובה היא פעולה שאלוהים פועל בתוך העולם. השאלה אם אתה מודע לה או לא מודע לה. אבל מי שפועל את התשובה זה אלוהים. אתה רק מתחבר. אתה רק מצטרף למהלך האלוהי.
אתה עשית פה משהו, אתה התברש, אתה...
נכון, הביוש הוא לא מעשה. הביוש הוא איזשהו צעד רוחני שאתה עושה בשביל לבטא את החיבוש שלך למהלך האלוהי.
אני לא הייתי עושה את זה, אז
אתה מוכנה מוכן. אני אומר אותו עוד פעם, תוך כדי שאתה עושה את העבירה, אתה מתבייש. מה זה אם היית עושה? הוא עושה העבירה עכשיו. ותוך כדי העבירה הוא חוזר בתשובה. מה זה מראה לך? שהתשובה היא לא פעולה, היא לא מעשה. אלא היא פעולה שהתחברות למהלך האלוהי. תפילה לדוגמה. אבו כותב בתחילת עולת ראייה. אורי גילי, מה זה תפילה? חסר לי משהו. אז אני הולך לבקש מאלוהים. טעות. מרב קוק, פסקה הראשונה. התפילה המתמדת של הנשמה. מה זה מתמדת? כל הזמן אלוהים, דרך הנשמה שלנו, עושה פעולה שאנחנו נקרא לתפילה. צריך להבין מה זה. אבל דרך הנשמה שלנו, אלוהים כל הזמן עושה תפילה. בלי קשר למעשים שלנו, בלי קשר לזה שחסר לנו או לא חסר לנו, כל הזמן יש פעולה אלוהית. אנחנו בתפילה שלנו מצטרפים למהלך. אבל יש תפילה מתמדת של הנשמה. מתאמצת תמיד לצאת מהעלם אל הגילוי. מהפנים אל החוץ. כלומר, עברו כל הזמן, וגם אל בידו הלוי, מנסים לכוון אותנו כל הזמן להבין, להתרגל, לחשוב, כל הזמן צורה של פעולה, לא מהחוץ אל הפנים, אלא מהפנים אל החוץ. בניגוד לאותם פילוסופים, שעושים בדיוק את הפעולה ההפוכה. מה הם עשו? הם באו מהחוץ אל הפנים. הם מנסים להבין מתוך מה שהם רואים, מתוך מה שהם חושבים, להבין מה עומד מאחורי המסכים, מה עומד מאחורי המציאות שלנו, וזה טעות. כל זמן שהפנים לא מתגלה אליך, כמו שמשל של מלך הודו אומר, כל זמן שמלך הודו לא שלח לך מתנות, לא דיבר איתך, לא פעל עליך, אתה לא יודע עליו שום דבר. איפה אתה יודע? מי אמר לך? רק שהוא בא אליך אתה יודע. אותו דבר, רק החוכמה הבאה, ומדברים פה על חוכמת נבואה, רק החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי, אמרנו שאיבן תיבון עובר מוחזקת, עכשיו מובן ההבדל. כשאתה אומר שזה חוכמה שמחוזקת על ידי העניין האלוהי, מובא פה חוכמה אנושית, שאלוהים רק מחזק אותה, תומך בה, אומר שהיא צודקת, אבל זאת לא הכוונה. איבן תיבון, שהוא תרגם, הוא תרגם מוחזקת. מה זה מוחזקת? זה חוכמה שאנחנו יודעים, מחזיקים אותה ככזאת שבאה מאלוהים. כל החוכמה באה מאלוהים. זה לא משהו אנושי בכלל. זה הכל אלוהי. זה לא כמו בתרגום של אבן שמואל פה אצלנו, שיש פה חוכמה אנושית. שאלוהים בא ואמר לה, את צודקת. מה ההבדל בינינו ובין הפילוסופים? שזה צודק וזה לא צודק. לא, יש פה יותר מזה. לא רק שזה צודק וזה לא צודק, אלא הכיוון הוא אחר לגמרי. הכיוון של הפילוסופיה מתחיל מלמטה למעלה, מתחיל מאני חושב וקובע מה יש ומה אין, ואצלנו זה בדיוק הפוך. האלוהים בא ואומר לי מה יש. אלוהים בא ואומר לי את החוכמה, וזה נבואה. וזה מסתדר גם עם התכונה של יפת ושל שם. שם הוא מבטא את המהות של הדברים. הפעולות של אנשים השמיים הן פעולות של, שמבטאות את המהות של המציאות, ומנהלים את המציאות לפי המהות ולא לפי, לא לפי הכלים. יפת הוא בונה את הכלים, את הצורה. ישכון בעולה שם, נכון? כתוב שיפת בונה את האוהל, ומי שנמצא בתוך אוהל זה שם. נסיים רק במה שקרה פה לפני כמה שנים, מה שקוראים 9-11. מה שקרה באמריקה זה שהיה מפגש בין שתי ציוויליזציות. האסלאם והמערב. המערב מבחינתי הוא מבטא את יפת. מבטא את ההתייחסות לכל דבר מצד הטכנולוגי שלו. מצד הטכני המעשי שלו. כל דבר בודקים לפי מה? לפי הכסף, לפי הכלכלה, לפי מה הוא שווה או לא שווה. האסלאם בודק את הדברים בדיוק אחרת. הוא בודק כל דבר לפי הערך, לפי המהות שלו, למה? מכיוון שגם כל הערבים, מאיפה הם באו, גם באו משם. הנטייה שלנו היום אוטומטית להתייצב, אוטומטית, בגלל האויבים שלנו פה בארץ שזה הערבים, אוטומטית להתייצב לצד המערב. אבל מצד האמת, אנחנו יותר דומים ל- 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 לשם, לשמים, לערבים. כלומר שגם אצלנו המהות היא הקובעת. נכון שאנחנו עושים גם חיבור אל הכלי, ונדבר על זה אולי פעם, שעם ישראל נמצא איפשהו במקום טוב באמצע, אבל התפקיד שלנו כאנשים שמיים הוא לבטא את המהות, ולפי המהות לנהל את החיים. ולמה יש לנו פה מאבק עם אותם הערבים? כי הם, 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 הם באים ואומרים לנו, תפסיקו להיות מערביים. או לא לגמרי. תפסיקו לנהל את החיים שלכם לפי הכלכלה, לפי התועלת, לפי מה טוב לי, מה נחמד לי. תנהלו את החיים לפי השם, לפי המהות, לפי החוכמה האלוהית. עד כדי כך שהם מוכנים למות בשביל הערכים שלהם. לא מדי נכון או לא נכון, אם הם צודקים או לא צודקים. אבל הראי שהם שמים לנו מול הפרצוף, הוא אומר לנו, אתם צריכים להיות אחרים? תראו איפה אתם צריכים ללכת. אתם לא נמצאים במקום הנכון שלכם. לא סתם יש לנו מאבק עם הערבים. אומר הגר"א, כל מאבק שלנו עם כל אומה, מלמד אותנו משהו על עצמנו. דיברתי על זה פעם, ספר יהושע, זה לא סתם ספר היסטוריה של איך יהושע כבש את הארץ. וצריך ללמוד את זה בצורה מדויקת. כל מלחמה של יהושע עם כל עיר ועיר, נוספה לו תודעה נוספת נשמתית רוחנית על עם ישראל. ספר יהושע זה הלקיחה של התורה, של כל חומש, כל החמישה חומשי תורה, וכניסה שלהם אל הארץ. כלומר, לקיחה של כל הערכים שאנחנו לומדים עליהם בחמישה חומשי תורה, איך הם נכנסים לתוך הארץ, ואיך הם נתבטאים על ידי המלחמה. המלחמה יוצרת מצב שבו אתה הולך ולומד על אותם ערכים שלבד לא היית לומד איתם. המלחמה גורמת לך ללמוד עליהם. במערב זה לא ככה. במערב אנחנו מנהלים את החיים שלנו לפי התועלת. זה מועיל, מועיל, לא מועיל, לא מועיל. מבחן התוצאה. זה קובע מה טוב, מה לא טוב. אנחנו לא. מה שקובע זה לא מבחן התוצאה. מה שקובע זה המהות של הדברים. השם של הדברים. בסדר? שמחר בעזרת השם.